ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט של על זה. אני יאיר יונה, תודה רבה שאתם פה איתי היום. אנחנו הולכים לדבר היום פרק מיוחד על דופמין. מהו דופמין? למה הוא חשוב? ובעיקר אנחנו נדבר על ההבדל בין דופמין זול לדופמין טוב או דופמין יקר. ואנחנו נבין למה דופמין זול הוא אחד הסכנות הכי 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 גדולות שלנו, אבל גם כמובן מה ניתן לעשות על זה. בואו ניתן סיגנל ונתחיל. אני חושב שהטעות הגדולה ביותר של כל מערכות החינוך, טוב, יש להם הרבה טעויות מאוד מאוד גדולות, אבל אחת הטעויות הכי גדולות של מערכות החינוך בישראל ובעולם זה שלא מלמדים את הילדים איך בנוי המוח. עכשיו, אני לא מדבר על ניתוחים עמוקים של מבנה המוח, אלא רק להבין בעצם את המנגנונים הבסיסיים, מה זה שלושת המוחות, הקורטקס, מערכת הלימבית, המוח הרפטילי, איך מתפקדים הורמונים, על מה הורמונים אחראים. אם אנחנו לא יודעים כבני אדם מה עושים ההורמונים, אנחנו בעצם כל הזמן נתונים אך ורק למחשבה שכל ההתנהגויות שלנו הם פונקציה של האופי שלנו, שמה שקרוי אופי. אבל מה שקרוי אופי הוא בעצם שילוב של הפסיכולוגיה הקדומה שלנו, השנים המעצבות והדפוסים שלנו והצלקות והליטופים שקיבלנו כשהיינו ילדים, שבעצם מקבלים איזשהו סוג של טרנספורמציה לתפקוד פיזיולוגי נוירולוגי. זאת אומרת, בסופו של דבר זה שמשהו אחד מקפיץ אותי ברמה הפסיכולוגית, מתרגם לתפקוד של ההורמונים ואיך שהמוח שלי בנוי וכו'. למה אני אומר את כל הדברים האלה? יש לנו מידה רבה, מידה ענקית יותר נכון, של שליטה, של יכולת שליטה, באיך שהחיים שלנו מתנהלים, אם אנחנו נדע איך ההורמונים עובדים. זאת אומרת, אם נשים יודעות את זה מן הסתם יותר טוב ממני, אם אישה יודעת שיש לה את המחזור החודשי שלה ושהגוף נמצא בתחת שינויים הורמונליים ומתכוננים לזה ויודעים שזה קורה, אז יודעים שאפשר לעבוד עם זה, גם יודעים לא להיבהל אולי מהתנהגויות כאלה, קיצוניות כאלה, אחרות שאולי עולות בסיטואציות כאלה, ואז בעצם אנחנו יודעים שוואלה, כן, זה לא אני, זה ההורמונים. זה בעצם פותר אותנו במקום מסוים מהשיחה הזאת של כן, זה אשמתי, זה אחריותי, טוב, בכל מקרה אחריותי, אבל זה אשמתי, זה ככה אני. לא. אם אנחנו נדע איך נוירונים, איך הורמונים עובדים בבסיס של הבסיס, אנחנו נוכל להביא שינויים מאוד מאוד משמעותיים לחיים שלנו. בפרק הזה אני רוצה שנדבר על דופמין. דופמין הוא בעצם אחד, יותר נכון אני אגיד, העמקה שלי בעולם של דופמין בשנתיים האחרונות, זה אחד הדברים הכי חכמים שיכולתי לעשות למען עצמי. ואני אגיד איזשהו דיסקליימר, אני לא מדען מוח, אני לא חוקר מוח, ואת הדברים שאני יודע ואני בא להביא פה, הם דברים עובדתיים שנבדקו על ידי אנשים שהם הרבה יותר educated ממני. אני חקרן, חפרן, גיק של הדברים שמעניינים אותי, אני לומד מלא, אני מסכם מלא, ואז אני בעצם מורז את הדברים ומוריד מהם את הפלאף, כדי שיהיה לי קל יותר להסביר לעצמי קונספטים שהם חשובים לי, ואת מה שאני לומד לעצמי, אני גם תמיד שמח להעביר בערוצים השונים שלי, של על זה. ולכן כאילו, אם אתם מדענים, מדעניות, ויש לכם תיקונים מסוימים על דברים שאני אומר שגיתי, שלא דייקתי, אז קודם כל סליחה ומכילה, הכל נעשה בשוגג, אבל אני מאוד אשמח לקבל פידבקים בתגובות או במייל או whatever, על דברים שאולי צריך לתקן אותם או שווה לחדד אותם, אני ממש אשמח ללמוד מכל מי שאני יכול. אוקיי, having said all that, בואו נדבר על דופמין ועל הורמונים באופן כללי. אז דופמין הוא מה שקרוי נוירוטרנסמיטור. המוח שלנו בעצם כדי לבצע כל פעולה מעביר מטען חשמלי בין נוירונים. את זה אנחנו יודעים. כל למידה שנוצרת היא בעצם חיווט חדש של נוירונים. זאת אומרת, נוירון שנקשר לנוירון אחר שלא היה שם קשר לפני כן. כל התנהגות רפטיטיבית שלנו זה נוירונים שכבר קשורים אחד בשני או כבר מאוגדים, שעושים את אותה פעולה פעם אחר פעם אחר פעם. זאת אומרת, זה אותם נוירונים מעבירים את אותו מטען חשמלי, וזה מה שאנחנו קוראים פעולה רפטיטיבית. כל פעולה בעצם היא בנויה בצורה כזאת של מטען חשמלי שעובר בין נוירונים. דופמין בבסיסו הוא נוירוטרנסמיטור. מה שהוא עושה, מעביר מטען חשמלי בין נוירון אחד לנוירון שני. תסתכלו על זה קצת כמו, אני יודע, זה דבר שמחבר בין שני שליחים, כאילו שליח אחד בא, מביא לך את המקל, ואתה מעביר את המקל לשליח השני. השליח האחד לא פוגש את השליח השני, אתה נמצא איפשהו באמצע ומחבר ביניהם. זה המשמעות של זה. הרבה פעמים מתייחסים לדופמין בתור מולקולה שעושה תחושה טובה, כן? ויש הרבה מיתוסים סביב הנושא הזה שתכף אני גם אגע בהם קצת. דופמין עושה תחושה טובה, לא בגלל התחושה הטובה עצמה. דופמין עושה תחושה טובה מכיוון שזה הורמון שתפקידו לעורר אותנו, לתת לנו דרייב ומוטיבציה ללכת להשיג משהו. זה הורמון של דרייב. אם אנחנו במסגרת הדבר הזה שהלכנו והשגנו, קיבלנו תגמול חיובי מזה, אז הדופמין בעצם מתקשר להרגשה טובה, ואז אנחנו נרצה עוד ועוד ממנו. סבבה, תכף אנחנו נגיע לנקודה הזאת. אבל בבסיסו, צריך להבין שהדבר הזה הוא, שההורמון הזה הוא לא הורמון של קיבלתי את השוקולד שאני רוצה לאכול, ואני מרגיש טוב בזכות זה, אלא הדבר שמניע אותי ללכת לאכול את השוקולד הזה, שבסופו של דבר הרגשתי טוב איתו, או שלא, תכף נתייחס גם לזה. אז לפני שנעמיק אני אגיד ככה, שבשנתיים האחרונות, כמו שאמרתי, עשיתי, באמת קראתי מלא חומר על העולם הזה, ויש בעצם שלושה מוקדים שאני יכול להמיץ לכם, אם אתם גם רוצים קצת יותר להתעמק בזה, שלושה מוקדים המרכזיים שאני התעסקתי איתם, ומשם המשכתי הלאה וחפרתי עוד. בעצם שני ספרים, אחד נקרא Molecule of More, המולקולה של היותר, והספר השני נקרא Dopamine Nation, שכתבה אותו דוקטור אנה למפקי, מסטנפורד. זה ספר מרתק שמתעסק יותר עם האספקטים של התמכרויות, שזה בעצם יש לכולנו, זה לא משנה, לכולנו יש התמכרויות. והגורם השלישי הוא כמובן דוקטור אנדרו הוברמן בפודקאסט שלו, שכל פרק שלו זה 15,000 שעות, אבל הוא נורא מרתק, והבן אדם הזה באמת, אם הוא ידבר על איך לתקן מכשירי חשמל באוזבקיסטן, במעבדה תת-קרקעית, אני אקשיב לפרק הזה וכנראה אסכם אותו, כי הוא פאקינג אדיר. אז בואו נחזור רגע לעניין של התפקיד של הדופמין. בראשית ימי האדם הקדמון, הבן אדם נמצא במערה. יש לו צרכים מאוד בסיסיים, כן? אין לו יותר מדי דברים בעולם. יש לו את הצורך לאכול, יש לו צורך לשתות, יש לו את הצורך to socialize, להתראות עם חברים, עם אנשים. יש צורך ברביעה, ביחסי מין, חום ואהבה. צרכים מאוד מאוד בסיסיים. אם הבן אדם צריך לאכול, ויש מלא 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 גשם וסופות שלגים והמיית בחוץ, האדם בתור משהו בתור יצור שרוצה ששואף להימנע מכאב ככל האפשר, לא יצא מהמערה. לא יצא מהמערה, והוא צריך לאכול מתי שהוא ימות. נכון? הוא צריך לשתות מים מתי שהוא ימות. פה נכנס הדופמין לפעולה. הדופמין יהיה הדבר שבעצם מניע אותו, נותן לו את הדרייב לצאת למרות הקשיים האובייקטיביים שיש בחוץ, כי במקרה הזה זה עניין קיומי. המוח שלנו לא השתנה מאז. המוח שלנו עדיין, המוח שלנו לא יודע מה זה אייפונים ולא יודע מה זה וואטסאפ ולא מה זה פייסבוק ולא מה זה הפודקאסט הזה. המוח שלנו יודע שהוא צריך ללכת להשיג דברים שעושים טוב, או שנותנים לנו מרגשה של תגמול נאות, ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש לא נוח. עכשיו, בואו נבין שנייה אחת. הרגשת האי נוחות הזו יכולה להיות דברים יחסית פשוטים וקלים, כמו רעב או צמא, או כזה, וואלה, משעמם לי היום בערב, בואו נחשוב מה אנחנו עושים. וזה יכול להיות דברים עוד יותר קטנים, כמו אני עכשיו מחכה בתור לרופא, מה אני אעשה עם עצמי, אני לא יודע איך להתמודד עם השעמום. וזה גם יכול להיות דברים יותר מורכבים, כמו מישהו כתב לי, לקוח כתב לי מייל לא מגניב, אני עכשיו צריך איכשהו להפוך את ההרגשה הזאת. זאת אומרת, כולנו, וזה המנגנון הבסיסי שלנו, שואפים להימנע מכאב. הדרך להימנע מכאב היא לחפש עונג. ברגע שהעונג יורד, ייכנס כאב. זאת אומרת, זה תמיד כזאת נדנדה שלמעלה למטה. הבודיסטים, בבודיזם יש מילה בשם דוקה. דוקה זה, אפשר לתרגם אותה ככאב, אבל אפשר לתרגם אותה יותר, בצורה יותר מדויקת, לאי נחת. דברים שגורמים לנו לאי נחת. תחשבו רגע דברים שקוראים לכם לאי נחת, ואתם תראו שאתם תחשבו בהתחלה דברים מאוד מאוד גדולים וכאילו ברורים, ברורים מאליהם כזה. לא יודע, שאני מחכה לתשובה חשובה נורא ומישהו לא עונה לי. כן, זה אי נחת. אבל גם לעמוד בפקק באיילון, כשאתם יודעים שכאילו אין לכם מה לעשות ועכשיו כבר משעמם לכם כי אתם פאקינג תקועים בפקק, גם זאת אי נחת. אנחנו תמיד נשאף להילחם באי נחת הזאת. בגלל שאנחנו נשאף להילחם באי נחת הזאת, אנחנו תמיד נחפש דברים שמביאים לנו עונג. זו הנדנדה, זה המשוואה הבסיסית. אז במוח שלנו יש רמה מסוימת של דופמין כל הזמן. עכשיו הרמה הזאת, אנחנו לא נמסתכל עליה בתור יש לי דופמין רמה 12 או 6, אלא נסתכל על זה בתור מה שקרוי base level, רמת בסיס. מסתכלים על רמת בסיס כי אנחנו מודדים את הקפיצות בדופמין ביחס אליה. כן? זה לא שאם היה לי דופמין 12 ואז אכלתי שוקולד ועכשיו יש לי 18, לצורך הדוגמה, אלא יש לי נקודת 0 מסוימת, זה ה-base level, זה הנקודת התחלה שלי, וממנה אני מודד בכמה אחוזים קופץ הדופמין. בואו נבין רק מה זה אומר. אם אני יודע, עכשיו בואו נגיד ככה, שאני כזה קיבלתי איזה מייל מבאס, שאני לא יכול להתמודד איתו, או סתם מעורר בי איזושהי אי נחת, בצורה לא מודעת, זה לא נראה כמו משהו שהוא כזה נורא דרמטי, אבל כזה הוא מעורר בי איזושהי אי נחת, ואני כזה קם מהמחשב, ואני נכנס למקרר, לא נכנס למקרר, אני פותח את המקרר, ואני שולף שם, משם, מהפריזר גלידה. שוקולד לצורך העניין, סבא? אני לוקח שוקולד מהארון. כי גלידה אני לא בטוח להגיד לכם את המספר, אבל בשוקולד אני כן. אז הלכתי ואני שואף, לוקח שוקולד מהארון. מה שמניע אותי כרגע, מהשנייה שקיבלתי את המייל הזה, המבאס, או הסתם שמייצר אי נחת, מקים אותי על הרגליים, שולח אותי לארון, לוקח, חפש בארון את השוקולד, פותח אותו ואוכל, זה דופמין. כל הפעולה הזאת קרתה בזכות שהיה לי דופמין שמניע אותי לדבר הזה. אחרת אם לא היה זה, הייתי נתקע מול המייל הזה ולא עושה כלום, או עונה לו, או whatever. אבל בגלל שהוא מייצר אי נחת, אנחנו... אני נשלף לתוך הארון ועושה את מה שאני עושה כדי להפסיק את תחושת האי נחת ולהחליף אותה על ידי תחושה מסוימת של עונג. עכשיו, ברגע שאכלתי את השוקולד, הבייס לבל שלי, הרמה של הדופמין במוח שלי, בדם שלי יותר נכון, עלתה ב-50%. זה מה ששוקולד עושה. סיגריות, אני חושב שמעלות את זה גם ב-50%, אם אני זוכר נכון, או ב-150%. עכשיו, בשביל לסבר את האוזן, תרופות ל-ADHD, כל דבר שמבוסס על מטמפטמינים, מקפיץ את כמות הדופמין שלנו ב-1000%. 1000. זה משוגע. לא סתם מי שנמצא על רטלין או על תרופות אחרות, מרגיש שהוא ממש מסוגל להתרכז וללכת אחרי מטרה, לרדוף אחרי מטרה. למה? כי זה מה שדופמין עושה. הוא עוזר לנו ללכת אחרי מטרה. מה הבעיה? הבעיה שככל שדופמין עולה, כך הוא גם יורד. זאת אומרת שאם עליתי ב-50%, הצניחה שלי תהיה ב-50% מתחת לבייס לבל המקורי. שימו לב, זו נקודה חשובה. אם הדופמין שלי עלה ב-50%, אם הייתה לי נקודת 0, בואו ניתן לזה מספרים מוחלטים רק בשביל לסבר את האוזן, נניח שיש לי דופמין רמה 0, 50%, עליתי ב-50%, עכשיו אני על 50. ברגע שנגמרה ההשפעה של אותו שוקולד או אותו כל דבר אחר עליי, הדופמין צונח לא לנקודת אפס, אלא ל-50 פחות מנקודת האפס שמנה התחלנו. זאת אומרת שהדופמין שלנו משיג לנו ריקון כמו שהוא משיג לנו עלייה. וזו נקודה חשובה מאוד שתשימו אותה בראש שלכם, כי אנחנו, היא תהווה בעצם את הבסיס להכל פה. עכשיו, ברגע שאני אכלתי את השוקולד, הייתה לי ציפייה שאם אני אוכל את השוקולד, אני ארגיש מאוד מאוד טוב עם עצמי. יהיה לי תחושה של עונג, יהיה לי מה שקרוי תגמול. תגמול יכול להיות תגמול חושי של טעם, של ריח, של whatever, כן? וזה יכול להיות תגמול גם רגשי, שעכשיו אני נכנס לסושל נטוורק האהוב עליי וגולל עד שאני מת, יש בזה תגמול שהוא רגשי, לאו דווקא חושי. אז יש איזושהי ציפייה שיהיה איזשהו תגמול, ויש מן הצטלבות כזאת של גרף הציפייה וגרף התגמול. כשאנחנו, לפני קוביית השוקולד הראשונה שלנו, אנחנו בעצם נמצאים בציפייה למשהו מאוד מאוד טעים שהולך להיות פה. ואז אנחנו מקבלים תגמול מאוד 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 טעים. ברגע שאנחנו מקבלים את התגמול הזה שהוא עולה בעצם על הציפייה, ציפיתי לשוקולד אבל קיבלתי וואו, טובלרון, הנטייה שלי תהיה ללכת לחפש את קוביית השוקולד הבאה. כי זה מרגיש כל כך טוב, ברגע שמתחילה הרגשת הצניחה הזאת של וואלה בא לי עוד פעם שוקולד, זה אשכרה דופמין שיורד, אז אני הולך עכשיו לחפש עוד פעם את הקוביית שוקולד הבאה. אבל אז אני מתחיל עם בייס לבל כבר יותר גבוה, כי הדופמין עוד לא צנח לגמרי. אני מתחיל עם בייס לבל יותר גבוה, שממנו תהיה עוד פעם קפיצה. ואז אני אתחיל, אני אוכל עוד שוקולד, ואז הבייס לבל שלי יהיה עוד יותר גבוה, ואז אני תהיה עוד פעם קפיצה. ואז לאט 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 תהיה סיטואציה שסף הגירוי שלי בעצם עולה. כלומר, אני נמצא במקום שאני צריך יותר מהדבר הזה על מנת לספק לי את אותה תחושה. אז בהתחלה הציפייה שלי היא מסוימת, אבל התגמול שלי הוא הרבה יותר גבוה בשוקולד, אבל בקובייה הרביעית, הציפייה שלי היא עדיין גבוהה, אבל תחושה הפיזית שלי היא של יותר מדי סוכר, מגעיל לי בפה, whatever. וככל שאנחנו, ככל שהתגמול יורד בערך שלו, תחושת התגמול יורד בערך שלו מהציפייה, זאת אומרת שהציפייה שלי היא גבוהה, אבל התגמול שלי, בסופו של דבר, אני לא מקבל את מה שרציתי, תחל צמיחה, תחל צניחה של דופמין. ואז אנחנו נגיע לנקודה שאנחנו מרגיש ריקון, שכזה, איפה אנחנו רואים את זה בדוגמה אחרת? אם אני עכשיו בא, נכנס לרשת חברתית, מאיזושהי סיבה, משעמם לי, אני מחפש מידע מסוים, לא משנה מה, אני מתחיל מציפייה שוואלה, הולך להיות פה עכשיו אקשן, משהו הולך להגניב אותי. עכשיו, כמובן שזה לא מחשבה שהיא מודעת, כן? אבל זו הסיבה שאנחנו עושים את זה, אחרת לא היינו עושים את זה. אז אנחנו נכנסים וזה מתחילים לגלול, 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 לגלול. בהתחלה זה כזה מגניב, מגניב, מגניב. בדקה השביעית נניח, או החמישית, או העשירית, או תלוי בכם, אנחנו נרגיש פתאום שאלה, מה אני עושה פה? כאילו, מה זה, למה אני מבזבז את הזמן של הדבר הזה? למה? כי אנחנו לא מקבלים כבר תגמול שהוא בהלימה עם הציפייה. אז דופמין בעצם חשוב מאוד 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 להבין שדופמין אינו דבר רע. אחרי שהיה את הסרט הרשת החברתית, אז פתאום היה כזה טרנד בעולם שדיברו על דופמין כאל דבר רע, כי הרשתות חברתיות מעוררות דופמין ולהלה. לא. הרשתות חברתיות לא מעוררות דופמין. הצורך שלנו להימנע מכאב מסוים, והכאב הוא במילים אחרות אי נחת, בין אם זה שיעמום ובין אם זה שברון לב, הצורך להימנע מהאי נחת גורם לנו לחפש דברים שיביאו לנו איזשהו סוג של תגמול. רשתות חברתיות הם אמצעי זמין בטלפון של כולנו על מנת להביא לנו את זה. זה המשפט שבעצם צריך להגיד שם. לרשתות חברתיות אין בעיה של עצמם. יש בעיה בעצם כך שהרשתות החברתיות הופכות לנראות בעינינו כתגמול, כעוד אופציה לתגמול ביחס לכאבים ואי הנחת שאנחנו חווים כל רגע, כל דקה באופן פוטנציאלי בחיים שלנו. אז דופמין, אין בו שום דבר רע. דופמין הוא חלק בלתי נפרד מהמכניזם האנושי שלנו, ומזל שכך, כי זה הדבר היחידי שבעצם גורם לנו לנוע לקראת השגה של משהו. אחרת, כמו שאמרתי, אנחנו לא נצא מהמערה, ואנחנו נמות חסרי כל, שבורים, בודדים, רעבים וצמאים, וללא יחסי מין במשך 80 שנה. אז אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להבין שהשיחה הזאת סביב דופמין עברה השטחה נוראית, במיוחד בגלל כל מיני, נקרא לזה, אמירות פופוליסטיות כאלה על הרשתות חברתיות, כי תמיד חייבים למצוא איזשהו השם תורן. זה לא שיש לי חיבה מטורפת לרשתות חברתיות, אני גם חושב שהם כאילו, הם כאילו בור של זוהמה, ומצד שני, רשתות חברתיות, אם נצרוך אותן בצורות טובות ומיטיבות, אנחנו יכולים למצוא שם ערימות של מידע רלוונטי, מעניין, השראות, סנשיין, כן? זה הכל תלוי כמובן מה אנחנו עושים בטכנולוגיה. טכנולוגיה אף פעם היא לא דבר רע. טכנולוגיה היא דבר רע בידי הבורות שלנו שלא יודעת להשתמש בה. לא יודעת להשתמש בה בצורה שתטיב איתנו. למה? כי אנחנו לא יודעים איך המנגנונים שלנו עובדים. למה? כי מעולם אותה אנחנו לחקור את זה. למה? כי מעולם לא הדליק אותנו על זה שכדאי לחקור את זה. זה הסיבה שאני פה היום בפרק הזה. אז ברגע שאני מתחיל, ברגע שאני מחפש את השוקולד הראשון, ואז אני מחפש את השוקולד השני ואת השלישי והרביעי, נוצר בעצם מה שקוראי דופמין לופ. אני כל הזמן שואף להשיג את התגמול, וכל הזמן התחושה הטובה מתחילה לרדת, ואז אני חייב לתגמל את זה עוד פעם, ובעצם דופמין לופ הוא התמכרות. זה בעצם המקום שבו אנחנו הופכים להיות מכורים. יש עוד, כמובן, זה לא אומר ש... זה מה שיש להגיד על התמכרות. התמכרות זה שלל של דברים שצריך לדבר עליהם. אני רק אומר שבבסיס הרמה הנוירולוגית, רק כדי להבין את זה, יש פה עניין של avoiding pain, של להימנע מכאב ולהשיג עונג. והדבר הזה קורה באמצעות זה שדופמין מניע אותי, מזיז אותי ללכת להשיג את העונג שלי בכל מיני צורות. עכשיו, איך זה מתקשר אלינו, לעולם שלנו ולשימוש היומיומי שלנו? פה אנחנו צריכים לדבר רגע על דופמין זול ודופמין טוב או דופמין יקר. בוא נתחיל מהסוף. אין הבדל בדופמינים. זה אותו רכיב בדם. בסדר? דופמין הוא דופמין. אין דופמין באמת זול או דופמין באמת יקר. כשאנחנו מדברים על דופמין זול, אנחנו מתכוונים לדופמין שמופרש כתוצאה מהליכה לפעולה, השגה של פעולה, השגה של תגמול, שבבסיסו התגמול הוא, שהפעולה היא מאוד מאוד פשוטה, והתגמול הוא מאוד מאוד מהיר. לצורך העניין, משעמם לי נכנס לסושיאל נטוורק, הפעולה היא פשוטה, התגמול הוא מהיר. באותו רגע אני כבר מתחיל לראות פוסטים מעניינים ולראות חתולים רוקדים, סבבה. אבל דופמין זול, כמו שהוא עולה מהר, ככה הוא גם, ניחשתם נכון? יורד מהר. זאת אומרת שדופמין זול הוא בעצם, אפשר להגיד שזה סוג של, זה כינוי לפעולות שמביאות לנו ריוורד מהיר, ואנחנו מפסידים מהם. מפסידים מהם בטווח הקצר, והארוך גם בתכלס. תכף נדבר על זה. זאת אומרת, אני מרוויח בטווח הקצר עניין בעיניים, ומפסיד מזה שנייה אחר כך, חמש דקות אחר כך, כי זה מרגיש לי כזה, Oh my God, כאילו, מה אני עושה פה, שזה אותו דבר כמו למה אני אוכל כבר את הגלידונית מספר 15 בדקה האחרונה, שזה כמו, זה הטריילר השישי בנטפליקס, ועוד לא מצאתי מה לראות, אני רוצה למות. התחושה הזאת של הריקונות הזאת של הטריילר השישי או החמישי, אתם יודעים במה אני מדבר. אז זה דופמין זול. אז אנחנו כאילו, אפשר להגיד שאנחנו מבזבזים את העלייה ברמת הדופמין שלנו על משהו שבסופו התגמול הוא מאפן, ממש. אבל ברגע שהדופמין כבר עולה, הוא כבר עולה בדם, זה הרמה שלו, כן? ככה כמו שהוא עולה, הוא ככה הוא גם יצנח, כמו שאמרתי. ולכן אם אנחנו כל הזמן עושים דברים שעניינם דופמין זול, אנחנו מקפיצים את רמות הדופמין שלנו, מעלים את סף הריגוש שלנו, בשלב מסוים מרגישים את הריקון, צונחים, דופמין צונח למטה, מרגישים מאפן עם עצמנו, צריך חכות עד שהמאגרים של הדופמין ישתחזרו, ואגב, הם משתחזרים בעיקר, אני לא יודע אם בעצם בעיקר או רק, אני לא בטוח לגבי זה, אבל בוא נגיד שזה בעיקר, אבל אולי אני טועה פה, משתחזרים בעיקר בשינה, ואז גם יש סיטואציה שהרבה מאוד מהאנשים כזה לא ישנים את השש עד שמונה שעות שלהם ולא מאפשרים למצבור הדופמין שלהם להתחדש. זאת אומרת שהם כל הזמן נמצאים במה שקוראים בדפיסיט, במחסור מסוים, ואז היום שלהם למחרת נראה אותו דבר, שהם עם הרשתות החברתיות ועם הג'אנק פוד ועם האישון ועם ה-whatever. עכשיו אין לי שום בעיה עם הרשתות החברתיות או עם אישון או עם ג'אנק פוד, הכל בסדר, אני חי בעולם כמו כולם, אני לא נזיר בטיבט. אני רק רוצה שנהיה מודעים לדופמין לופ הזה. ככל שאנחנו עושים פעולות זולות, שבהם התגמול הוא לא משמעותי עבורנו, וצונח לנו הדופמין, וצונח וצונח וצונח, ואנחנו גם לא ישנים טוב, וגם לא אוכלים, או לא אוכלים מאכלים שמעוררים דופמין, אולי שווה לעשות איזה פרק נפרד, לא אוכלים מאכלים שמעוררים דופמין, אנחנו הלכה למעשה, וגם לא ישנים, וכמו שאמרתי לא ישנים, אנחנו הלכה למעשה כל הזמן נמצאים באיזשהו מחסור, ולכן אנחנו נרגיש מרוקנים. ככל שיהיה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום כאלה, אנחנו מגיעים ממה שהתחיל בתור פתרון לבעיות ההצפה הרגשית שלנו או החוסרים שלנו או הכאבים שלנו או החוסר נחת שלנו, פתרונות מהירים, זה הופך להיות חוסר יכולת בקבלת החלטות, זה הופך להיות אני לא יודע בכלל מה המטרות שלי בחיים, והופך להיות אחרי זה סוג מסוים של אפתיות, כן זה החיים. ובסופו של דבר זה יכול להוביל לדיכאון, ברמה מסוימת. זאת אומרת, זה לא שאומר שכל אחד יגיע לדיכאון, אבל אני אומר, דיכאון הוא בהחלט אופציונלי, כשאנחנו כל הזמן, כשאנחנו עיקר הזמן שלנו נשענים על דופמין זול. זה בדיוק אותו דבר כמו תיאורטית. אין בעיה עם ג'אנק פוד, אם אתם אוכלים קצת ג'אנק פוד פעם בכמה זמן, אבל אם התזונה שלנו מבוססת על ג'אנק פוד, אנחנו הלכה למעשה גומרים את הגוף שלנו. אז זה אותו דבר. הצריכה של ג'אנק פוד זה הרי ג'אנק פוד זה אוכל זול, במובן הזול בערכים תזונתיים. זה אוכל זול. המחיר שלו הוא מאוד מאוד יקר. כך גם דופמין זול. הפעולה להשיג את הדופמין היא פשוטה, היא זולה. המחיר שלה במצטבר הוא יקר. ב-2030, ארגון הבריאות הבינלאומי, שזה נתון שהוא כל הזמן מפוצץ את המוח שאני חושב עליו, ב-2030, ארגון הבריאות הבינלאומי, הודיעו הודיעו את זה לפני כמה שנים, והם הודיעו שב-2030 המגפה השלטת בעולם תהיה דיכאון, או יותר נכון, רוב הבעיות הרפואיות בעולם יהיו קשורות ל-mental health, לבריאות נפשית. זה נתון שצריך מאוד 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 להטריד את כולם. אני אעצור על זה רגע. זה נתון שממש צריך להטריד את כולם, כי זה אומר הרבה מאוד מאיתנו שמקשיבים לפרק הזה עכשיו, שאולי אפילו לא חווים את זה כרגע, אבל זה נשמע להם כמו רחוק ממני, כמו שהזקנה רחוקה ממני לצורך העניין, לגלות שיש סיכוי שבעוד כמה שנים, כתוצאה מאי שמירה על המוח שלנו, אנחנו עשויים להגיע לדיכאון, תקשיבו, זה צריך להדיר שינה מעיניכם. אנחנו צריכים להילחם בדיכאון האופציונלי העתידי הזה כבר מעכשיו. יש כמובן מיליון דברים שאפשר לעשות, אבל בשיחה שלנו אנחנו מדברים על דופמין. דופמין זול וצריכתו, זה on the fast track למקומות מאוד 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 רעים, גם אם אנחנו לא תמיד רואים את זה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו כזה, יש הרבה אנשים שמסוגלים להדחיק בצורה מצוינת, אבל כל דבר שמודחק, בסופו של דבר יתפוצץ לנו בפנים בגילאים יותר מאוחרים, כשכבר לא יהיו לנו מנגנונים חזקים מספיק כדי לשמור על עצמנו. בקיצור, לא רוצה להיות נביא חושך כזה, נביא רוע, אבל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו באספקט הזה. לא רק באספקט הגופני, כולם נורא דואגים לבריאות שלהם או לקושר שלהם וזה, אבל את המוח מזניחים. המוח שלנו זה הקונטרול סנטר שלנו. המוח שלנו זה בעיניי לפני כל דבר אחר. אבל זה בגלל שאני לא כל כך אוהב לעשות ספורט, אז נורא קל להגיד את זה. אז מה זה דופמין טוב? דופמין טוב זה בעצם השימוש באותו, כמו שאמרתי, באותו דופמין, השימוש בזה, שימוש באותו דופמין, על מנת להגיע, להשיג מטרות או משימות או פעולות שמטיבות איתנו. זאת אומרת שהתגמול עליהם מרגיש לנו כמו משהו שהוא משמעותי. יש לו איזשהו סוג מסוים של, שאנחנו מבינים את הפואנטה מאחוריו, איך זה, how it relates to us, איך זה מתייחס אלינו, איך זה, ברכה לי העברית, איך זה מתקשר אלינו, כן? המקום הזה של הבנה אמיתית מהלב, שהנה פעולה מטיבה. עכשיו, זה לא דווקא יכול להיות פעולה מטיבה שבאי לעשות אותה, כן? למלא דוחות של ביטוח לאומי. לא נהנה מזה. אבל אנחנו מבינים שהדבר הזה יש משמעות עבורנו, ואנחנו מבינים את המשמעות שמאחורי זה. תחשבו על כל הפעמים שעשיתם במרכאות משהו למען עצמכם, זה שימוש בעצם בדופמין טוב. השקענו איזשהו סוג מסוים של מאמץ, כי זה כבר לא פעולה זולה כמו להיכנס לרשות חברתיות. זה להשקיע סוג מסוים של מאמץ מסוים, קטן, גדול, whatever, כדי להשיג תגמול שהערך שלו עבורנו, בעינינו, בתפיסתנו, בליבנו, בראשנו, בשכל הישר שלנו, שווה. כשאנחנו הולכים לקראת המטרות האלה, וזה לא חייב להיות מטרות במובן של אני רוצה לעשות הרבה כסף השנה, או אני רוצה להוריד 10 קילו, אלא מטרות במובן של הפעולה הבאה שאני אעשה שהיא תהיה פעולה משמעותית. זה מה שאני מתכוון. זה הכל נמדד בסופו של דבר בפעולה. דופמין מניע לפעולה, לא מניע למטרות חיים, או למטרות עסקיות, או למטרות זוגיות. הוא מניע לפעולה, ולעוד פעולה, ולעוד פעולה, שביחד כל הפעולות האלה מהוות את הדרך למטרות, כפי שאנחנו תופסים את המילה מטרות. אז כשאני אומר מטרות, הכוונה שלי לדופמין, דופמין מניע לפעולה. איבדתי את ההתחלה של המשפט שלי, שכחתי מה רציתי להגיד. Whatever. קיצור, דופמין טוב זה שימוש, או דופמין יקר זה שימוש בדופמין עבור דבר, כן, נזכרתי. כשאנחנו משיגים את המטרה, סליחה, אני גם לא אערוך את זה, כי אתם חברים שלי. כשאנחנו משיגים את הפעולה הזאת הטובה, הדופמין יורד בצורה הרבה הרבה יותר איטית. זאת אומרת, אין לנו את הפיקים האלה, כמו ברשת חברתיות, בשוקולד, באישון, באלכוהול, בכל דבר שאנחנו צורכים, והוא מהיר בדופמין זול. אין לנו את השפיצים האלה. זה עולה וזה יורד לאט, 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 לאט. זה בעצם דופמין יקר, או דופמין טוב. עכשיו, איך זה קשור אלינו? אם אנחנו נדע את ההבדל בין דופמין זול לדופמין יקר, או טוב, לא בטוח אם המילה היא אקספנסיב, או, זה לא בדיוק ההפך מצ'יפ, אלא זה זול ואיכותי וטוב, מטיב, לא משנה. אם נדע את ההבדל ביניהם, הרי שכל פעולה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו כבר יכולים לפני שאנחנו עושים אותה, או בזמן שאנחנו עושים אותה, ולא תמיד אנחנו נתפוס את זה בזמן, לפעמים אנחנו נקלוט רק אחרי שעשינו את הפעולה, נקלוט שהיא נעשתה, אנחנו נוכל בעצם להגיד כזה, רגע, האם הדבר הזה משרת אותי לדווח הארוך? שזה לא חייב משרת אותי לדווח הארוך במובן של, בעוד 5 שנים אני אשמח שלא נכנסתי לרשתות חברתיות. לא. אלא הדווח הארוך במובן של האם זה נותן משהו מעבר לערך הספציפי הנוכחי. אותו דבר כמו עם חטיפים, מלוכים, מונוסודיום גלוטמט וסוכרים. חוץ מהריגוש הרגעי הזה, האם זה יכול לתת לי משהו אחרי זה? בחטיפים וכאלה התשובה היא כמובן שלא. זה לא אומר שאנחנו לא נפסיק לאכול חטיפים, כן? זה לא אומר שאנחנו מצליחים לאכול חטיפים, כי הפיתוי הוא גדול, ופה נכנס גם מנגנון ההתמכרות. אם אני נלחם בהתנהגות שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם אחר פעם, והתגמול בה הוא מיידי ומהיר, זה התמכרות, ולכן זה יהיה קשה מאוד להילחם בזה, כן? זה לא שכל פעם שאני אוכל ממתקים, או חטיפים, או whatever שלא צריך לאכול, אני אומר לעצמי, האם הדבר הזה משרת לטווח ארוך? לא, אני בן אדם כמו כולם, כן? יש משהו אבל בזה שנדע, כי חטיפים וכאלה אנחנו יודעים שזה כבר, שזה חר של דבר, אבל יש משהו בזה שאנחנו נדע את ההבדל בין דופמין זול לדופמין יקר, דופמין איכותי, שנוכל לעזור עצמנו למסגר כל פעם את השאלה הזאת. האם הדבר הזה משרת אותי ללונג רן? וללונג רן הכוונה היא, האם אני הולך לקבל עכשיו נחיתה של דופמין? כלומר, תסתכלו על זה, נגיד, נניח שזה טלפון, השאלה של המסגן, אני נכנס לסושיאל, האם אני הולך לקבל מזה צניחה מטורפת של דופמין? כן, אוקיי. לא תמיד אני אצליח לעשות את זה. הרבה פעמים אני אמשיך להתעסק עם הרשת החברתית, אבל אם נצליח להוריד באיזה שהם אחוזים מסוימים, הרווח כולו שלנו בסופו של דבר. אבל אני חושב שיש עוד דרכים, וזה בעצם מה שאני עושה, מה שאני עושה בעזה, יש עוד דרכים להגיע למצב שאנחנו מחליפים בעצם את הדופמין הטוב בדופמין רע. אם אני לא יודע, וזה מתקשר כבר לניהול של משימות נגיד, אם אני לא יודע מה המשימות שלי, או יש לי, מה שאני מספר לעצמי סיפורים, כמו יש לי קשיים בתיעדוף, שזה הנפצה שאין דוגמתה, כי לאף אחד אין קשיים באמת בתיעדוף. אפשר לדבר על זה בפרק אחרת, בפרק אחר, מה באמת יש. סוד, יש אי בהירות בסך כל הפעולות, או שיש יותר מדי פעולות שאנחנו מסתכלים עליהן, 50 משימות, ואז אנחנו אומרים, אני לא יודע מה לבחור מתוכם, כי אף אחד לא יכול לתעדף בין 50 פריטים, אנשים יכולים לתעדף בין 3. אבל יש דרך לעבוד עם זה, ואולי זה, וזה לא נושא של הפרק היום. אבל אם אנחנו נדע בעצם מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, מה כל המשימות שלנו, אם אנחנו נצמצם את הכמות משימות שאנחנו צריכים לבחור מנה, ואנחנו, לא יהיה לנו בעיה בתיעדוף כמו שאנחנו מספרים לעצמנו, אז לא ייווצר לנו חוסר, לא ייווצר לנו חוסר רגשי. כשאנחנו לא יודעים מה הפעולה הבאה שלנו, יש לנו, פתאום עולה בנו מחשבה, או יותר נכון תחושה של אי ודאות. המוח שלנו לא אוהב אי ודאות, המוח שלנו אוהב לדעת מה הוא צריך לעשות. אחרת כשיש לי וקום ויש לי אי ודאות, נכנס ללחץ, יש פה, זה מכניס לחרדה. שזה לא תמיד חרדה במובן הקיצוני, זה פשוט אי נחת, אותה חרדה, זה אי נחת, כזה לא יודע מה אני צריך לעשות. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו ניכנס למייל או לוואטסאפ, מתוך ציפייה לא מודעת שהמייל הבא שישלח לי או הוואטסאפ הבא שישלח לי, יקבע לי מה אני אמור לעשות הלאה. כל זה דבר שנעשה בצורה לא מודעת, אבל אם תחשבו איזה רגע לעומק, אתם תראו שזה בעצם מה שקורה. אחרת לא נכנסים למייל כל כך הרבה פעמים ומרפרשים אותו, ולא נכנסים לוואטסאפ כל כך הרבה פעמים. למה אנחנו נכנסים למייל ולוואטסאפ? האינטראקציה הבאה עשויה להיות, האינטראקציה הבאה שתיכנס בהם, עשויה להיות לי משמעותית. והיא יותר משמעותית לי מאשר הוואקום שבו אני נמצא, שבו אני לא בטוח מה סדר הפעולות שלי, או מה התעדוף שלי. זאת אומרת, שהחשיבות של ניהול עצמי, של ניהול של משימות, ניהול של סדר יום, כל הדברים האלה שאני מדבר עליהם בעל זה, זה לא בשביל האפקטיביות, וגם את זה אני אומר כל הזמן, זה לא בשביל האפקטיביות ובשביל להשיג יותר, אלא זה כדי שמול העיניים שלי, תהיה תמיד את האפשרות לבחור מתוך מערך של דברים שאני מבין את המשמעות, מערך של משימות שאני מבין את המשמעות שלהם עבורי, ותהיה את האופציה לבחור בהם, ולא לבחור בדברים אחרים שסוג של מנהלים אותי או בוחרים בי. אם אני יודע, ואני אתן לך את זה בהשוואה קלה, אם אני עכשיו רוצה לחנס לעצמי אורח חיים בריא, ובוא נניח שלא רוצה לקחת את זה לקיצון, זאת אומרת, לא רוצה עכשיו לאכול אך ורק גזרים וקייל. אם אני שם במקרר שלי מדף של לצורך העניין פחמימות, ומדף של ירקות, כשאני פותח את המקרר אני רואה את שני המדפים בו זמנית. אני נותן לעצמי 50% סיכוי לבחור בירקות, וגם 50% סיכוי לבחור בפחמימות. אבל אם אני אשים מול העיניים רק פחמימות, ואני אכניס לראש שלי, כן, כן, אני צריך לאכול ירקות, אז אני לא בעצם מאפשר לעצמי סביבה תקינה, שנותנת לי את ההיצע האפשרי של דופמין טוב בעיניים. ולכן ניהול נכון, עבודה עם מערכות, עבודה עם ניהול של משימות, כל הדברים האלה, זה בעצם מאפשר לנו בחירה. בחירה מאפשרת לנו אוטונומיה, שזה כאילו, אתה נכון להגיד, האוטונומיה מאפשרת לנו תחושה טובה של, בחירה מאפשרת לנו תחושה טובה של אוטונומיה, שיש לנו שליטה על הדברים. אבל מה זה השליטה הזאת? זה בעצם שליטה על איזה משימות או איזה פעולות אני אעשה, שבלונג רן, גם אם זה 10 דקות, נותנות לי יותר תגמול מאשר פעולה, עוד מייל, עוד וואטסאפ, עוד רשת חברתית, עוד שוקולד, עוד כל דבר אחר. אוקיי? זאת אומרת ש להציע מול העיניים שלנו היצע של פעולות שאני מודע להם ואני הכנסתי אותם לסדר היום שלי ולא נתתי לעולם להכניס לסדר היום שלי, מאפשר לי בעצם בחירה בדופמין טוב. עכשיו, זה כמובן יכול להתחיל רק ניהול משימות בסיסי, פשוט לכתוב את הדברים מול העיניים וזה וזה, וזה גם יכול להגיע לרמות יותר עמוקות, כמו להיות בן אדם הרבה יותר מתוכנן, עם הרבה יותר, שקובע את המטרות שלו ויש לו דרך עבודה, וכאילו, שזה נגיד, אני לא כזה מתוכנן כמו שאולי זה נראה, אבל אני מאוד מתודי, זאת אומרת שאם יש לי מטרות, אני אפרק אותם בתוכנית עבודה, אני אוהב לדעת איך אני משיג אותם, זאת אומרת, אני מאוד מאוד עמוק בדבר הזה, פחות מתוכנן במובן של, אני למשל בן אדם שמאוד מאפשר לעצמו לא לעמוד בהתחייבויות של עצמו, כי אני לוקח אז את האחריות המלאה, כי אני יודע שאני אעשה אותם מתי שבאמת בסופו של דבר צריך לעשות אותם, ואין לי שום בעיה עם זה. וזה משרת אותי. אבל לא תמיד הייתי ככה. זו תחושה של ביטחון עצמי, שבנושאים האלה, תחושה של ביטחון עצמי שהגיעה בזכות זה שתרגלתי הרבה מאוד ציות ליומן שלי וציות ללוח המשימות שלי וכו'. זה קצת כמו שאני רואה בפעמים מדריכי ספורט, מדריכי כושר באירועים, במסיבות וזה, שהם מעשנים. ואז אתה אומר לך, וואי, כאילו, איך אתם מדריכי ספורט אתם מעשנים? ואז אתה אומר, כן, כי הם בסופו של דבר סומכים על עצמם שזאת תהיה הסיגריה האחת בערב הזה שהם יעשנו אותה, וסבבה, לא, אף אחד לא, זה לא מה שיהרוג אותם. הם כבר סומכים על עצמם, יש להם דרך, יש להם מתווה, יש להם אופי, יש להם זהות של אורח חיים בריא, אז הם בא להם לעשן סיגריה, שישנו סיגריה, בכיף, כאילו, אם זה מה שצריך, כיף. טוב, אז דיברנו בעצם על העניין, על דרך אחת שזה להיות הרבה יותר מסודרים, כדי שיהיה לנו בעיניים היצע של פעולות מיטיבות שיביאו לנו דופמין טוב, וזה יעזור לנו לבחור פחות בפעולות שמביאות לנו דופמין רע, בגלל שאנחנו נמנע מהוואקום ומהתחושה הזאת של האי-וודאות, מה אני אמור לעשות הלאה. דבר שני, זה להימנע אם אנחנו רוצים להיות באורח חיים בריא, עדיף שנזרוק מהבית את העוגיות שלנו ואת הג'אנק פוד, נכון? כי אם זה בסביבה שלנו, אנחנו נצרוך את זה, כי זה חזק מאיתנו, לא משנה כמה נבלשת את עצמנו שאנחנו מנסים להיות האנשים הגדולים יותר. זה חזק מאיתנו, ולכל אחד יש את הדבר ששובר אותו יותר מהדברים האחרים. אז במקרה שלנו, להימנע מהסחות דעת. עכשיו, מה זה אומר להימנע מהסחות דעת? אי אפשר להימנע מהסחות דעת, אלא אם אנחנו לא מכניסים לסביבה שלנו, בדיוק כמו עם העוגיות, לא מכניסים לסביבה שלנו את הסחות דעת. למשל, אם תסירו ממסך הבית שלכם את כל האפליקציות השוטות אנרגיה, זמן ותשומת לב, ותשאירו, נגיד, שתי אפליקציות חשובות לכם. וואטסאפ, נגיד, כי אין מה לעשות, אי אפשר בלי זה, וקלנדר ואפליקציית ניהול משימות, כדוגמה, אוקיי? או אפליקציית כושר, או דברים שהם כאילו משרתים אתכם, שאתם מאפשרים לעצמכם שהם יהיו שם כי זה משרת אתכם. אם תעשו את זה, אתם עוזרים לעין לא להתפתות ללכת לבחור אפליקציות של רשתות חברתיות. עכשיו, זה לא אומר שאתם לא תוכלו לעשות סווייפ שמאלה במסך ולבחור אותם. ברור שתוכלו. יש משהו בהורדה מסוימת של הג'אנק מול העיניים שלנו שיכול לעזור לנו להוריד פשוט בכמויות. אתם יכולים גם להחליט שאתם מורידים את האפליקציות של הרשתות החברתיות מהטלפון. גם אם נראה לכם שאתם עובדים עם הרשתות החברתיות ומה עושים ואיך נעשה ואי אפשר לעשות סטוריז ולא יודע מה, זה הכל שאלה של החלטה. אז נגיד, חשוב לכם אינסטגרם, תורידו את פייסבוק. חשוב לכם פייסבוק, תורידו טיק טוק. חשוב לכם, כאילו, הבנתם. אני לא פה בשביל להגיד לכם מה אתם צריכים לעשות, כאילו, אני רק נותן פה את הקווי מחשבה, איך להתייחס לזה, כיוון שאתם בסופו של דבר תבנו את הדרך שלכם. שנוחה לכם. אבל אם אתם יכולים להימנע מרשתות חברתיות בטלפון, שווה שתעשו את זה. אם יש לכם פושים בטלפון מאפליקציות שלא משרתות, שהפוש לא משרת אתכם באופן ודאי, שאין בו תועלת לטווח ארוך עבורכם, כמו למשל אפליקציה של וולט, שאתם צריכים לדעת שהשליח פה, אפליקציה של, לא יודע מה, פייבוקס, ביץ', קיבלתם כסף, אפליקציה של מוניות, של תחבורה, אפליקציות של צבע אדום נגיד בסיטואציה כזו, כן? אבל נגיד אפליקציות של חדשות או של רשתות חברתיות או של ג'ימייל, השתגעתם? שיהיה לכם התראות של זה? זה בדיוק העניין שזה גוזל לכם, זה אומר כזה, יש לי פה לייק, אני אלך ואני אממש את הלייק הזה, אני אסתכל עליו ואני מקבל ריוורד, חרה של ריוורד בסופו של דבר. אז זאת תהיה דרך נוספת, להוריד את ההתראות, לסלק את האפליקציות ממסך הבית, ולסלק את הרשתות החברתיות בכלל מהטלפון, ממש מומלץ. דרך נוספת ואחרונה שאני יכול להמליץ לכם, היא להכין לעצמכם רשימות של צפייה, קריאה והאזנה. זאת אומרת, אתם כל הזמן מקבלים, רואים כל הזמן לינקים לספוטיפיי, לאיזה פודקאסט, נגיד של על זה, או לאיזה, רואים, נתקלתם באיזה יוטיוב, או נתקלתם בסרטונים באינסטגרם שהיו מעניינים עבורכם ומשמעותיים, ואתם שומרים אותם. כל הדברים האלה יושבים על לינקים, בסופו של דבר. אם תהיה לכם, אני משתמש בסביבת עבודה שקוראים לה נושן, אבל אפשר לעשות את זה בכל מקום, בפתקים שלכם, בטלפון. אם יהיה לכם פתק, דברים לצפות, כן? דברים להקשיב, דברים לקרוא, ולא רק קבוצת וואטסאפ אחת עם 80 אלף לינקים שמערבבים מסעדות בחדרה ועד מתכונים של עם מלח הימלאיה ועד יצרנים של סודה בתאילנד, שזה מה שאני מסתכל עליו פה כרגע. אלא משהו שהוא מסווג להאזנה, לקריאה ולצפייה, לדוגמה. או אם אתם רוצים שאספק את זה גם אחרת, מידע שקשור לסתם להורות, לבישול ולמה לעשות בפנאי, בשעות הפנאי במגדל העמק, כן? תהיה לכם את האלטרנטיבה לפתקים האלה ותשימו את האפליקציה של הפתקים על מסך הבית, אתם תראו שזה מאוד יכול לעזור לכם, ברגע שאתם באים להיכנס לרשת חברתית, זה יהיה כזה, רגע, שנייה, אבל יש לי בעצם רשימה של דברים שאני רוצה לצפות שאני אוסף כל הזמן, בואי נלך לזה. זאת אומרת, אם אני כבר מפיק את השיעמום שלי או מפיק את הנחת, במקום ללכת על גלילה מטומטמת נורא, למה שלא ניקח את הדופמין אני עכשיו מונע ללכת לצפות במשהו כדי להפיק את השיעמום מאוד חוסר הנחת, בוא לפחות נפיק את זה על משהו שהוא נותן לי איזשהו ערך מסוים, ילמד אותי איזה משהו, יסקרן אותי, יפתח לי את הלב, יפתח לי את הראש, כי אנחנו בזמן אמת לא נוכל, לא נזכור נכון, יאיר שלח לפני שבועיים את הלינק הזה. אף אחד לא, אנחנו יותר מדי מידע. אבל אם אתם מנחסים לעצמכם את התפיסה שא', דופמין יקר, הוא דבר שראוי מאוד לשאוף אליו ולרדוף אחריו, ואפשר להשיג אותו על ידי צריכה של דברים שהם טובים לנו, ומכיוון שאנחנו לא נזכור את כל הדברים האלה, יהיה לנו מול העיניים את הלינקים שאנחנו רוצים, זה סטאפ שנורא קל לעשות אותו, נורא נורא פשוט להביא אותו, והוא יכול פשוט לעשות לכם הבדל אדיר, 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 אדיר בהתנהלות. אני כל, לא כל, 80% מהזמן שהולך לי לגלילה, 70%, בואו נהיה כנים, 70%, אני חושב שזה הגיוני, שאני נכנס פתאום לסתם, נכנס לאימייל שלי או לוואטסאפ, כאילו במרכאות, לראות מה קורה, אני כאילו, ובדרך כלל כלום לא קורה, אני כאילו אומר עצמי, שנייה, יש לך את הזה, לך תחפש עכשיו, ואז אני נכנס לנושן שלי ואומר, אוקיי, תראה לי דברים שהם צפייה בנושא, סתם, מדעי המוח. בום, יש לי את זה פה, מחליף את לאן המוח שלי הולך. המוח שלנו הוא כלי משוגע לחלוטין של הגשמה עצמית. ההגשמה העצמית הזאת לא יכולה לבוא בלי שאנחנו נבטל את האפתיות. האפתיות שעולה מתוך זה שאנחנו מקבלים את העובדה שככה העולם, ויש מלא רעש ויש מלא הצפות, ואני אבא לשלושה, ואני שכיר, ואני גר במגדל העמק. לא יודע מה, אני תפסתי למגדל העמק, לא יודע. אין לי שום בעיה עם מגדל העמק. אז כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על התפקוד שלנו יכולים להשתנות החל משנייה זו, אם נכניס לתוך הפריימינג המחשבתי שלנו את זה ש... אנחנו רוצים להביא דופמין יקר ולא את הדופמין זול, ולכוון את הפעולות שלנו ככה שהם יקרו. לא להסתמך על זה שאנחנו נזכור שצריך לעשות את זה, אלא נשנה את סביבות העבודה שלנו, ונשתמש בכללים שנתתי לכם, כמה כללים בסיסיים, ואתם נמצאים במקום אחר לגמרי. אם חשבתם שהפרק הזה נתן לכם איזשהו ערך, זה הזמן לתת לו איזשהו דירוג בספוטיפיי, להצביע לו ולתת איזשהו קומנט, להגיד כזה יאיר, פרק הזה היה ממש מעניין, וואלה, אהבתי את זה, תגיד, אתה יכול להרחיב על זה? כל פידבק מכם, ככה אני יכול ללמוד בעצם לאן לכוון את הפודקאסט, הפודקאסט הזה נשען עליכם ועליכם מאזינים ומאזינות, ולכן כאילו, מה שתביאו לי בתור פידבק שמעניין אתכם, אני הכי אשמח בעולם וזה יעזור לי לכוון אותו. כמובן שאם מצאתם אותו מגניב ומעניין, שלחו את הפרק הזה לעוד מישהו, כי עוד מישהו צריך לחתוך את מינון הדופמין זול שלו. Until next time, אני אגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתי, ונתראה.